אומר לו הקדוש ברוך הוא טיפש, אני לא צריך קורבנות. אם הייתי רוצה קורבנות, הייתי רוצה בכלל מהמין האנושי. יש לי את המלאכים שלי שיכולים להקריב לפני קורבנות. אלא מה? אני רוצה קורבנות דווקא מישראל. וזהו יבאר. כן. אז עד כאן המדרש. כן, אני התחלתי קצת מתחילת הקטע. אנחנו בעין ח' בעמוד הימנית בחלק העליון. והנה אמר כי אברהם לא הקריב לו רק בנו יחידו, והוא רוצה להקריב לפניו בנו וביתו אשר יש בהם הריבוי. זאת אומרת, בן ובת זה ביטוי של ריבוי. איך אני יודע? כתוב פו ורבו, והגמרא אומרת, הגמרא דורשת שמתי אדם מקיים מצוות פריה ורבייה? כשיש לו בן ובת. אז אתה רואה שכשאדם יש לו בן ובת מתקיים הביטוי פו ורבו. לא קיים האדם מצוות פריה ורבייה רק שיש לו בן ובת, והכל לפי טעותו שהיה סבור כי הקורבן ראוי שיהיה מצד הריבוי, ולכך אמר כי ישראל מקריבים לפניו לוג אחד שאמן, רוצה הוא יהיו האומות מקריבים לפניו רבבות נחלי שם. את הוא חשב שכל העניין הנה כאן באמצע העמודה הימנית, עין ח' עמודה הימנית באמצע. אומר המהר"ל, וזה הכל כי היה טועה בלעם בדבר זה, שהיה סבור כי ראוי שתהיה הקרבה לפניו מצד הריבוי. וכן מה שאמר כי משנברא אדם עד עתה שבעה מזבחות בנו, כי אברהם בנה ארבעה מזבחות, יצחק אחד ויעקב שניים, עד כי שלושה אבות ביחד בנו שבעה מזבחות, ואילו בלעם לבד הוא אדם, כן הוא אחד, בנה שבעה מזבחות. וכבר התבאר בכל מקום כי המספר שבע, כי שבעה יש בהם הריבוי, שכל מקום שרוצה כתוב להזכיר ריבוי מזכיר שבעה, כמו שבע יפול צדיק וקם. אז אמרנו, מה שלמה המלך רוצה להגיד? שהצדיק, אפשר היה לחשוב שצדיק לא נופל. זאת אומרת, וזה ההבדל בין צדיק לרשע, רשע נופל וצדיק לא נופל. אומר שלמה המלך, לא, צדיק נופל, אבל ההבדל בין הרשע לצדיק שהצדיק נופל וקם. שבע יפול, ויותר מזה, לא רק אומר שצדיק נופל, אלא הוא אומר שצדיק נופל ונופל הרבה פעמים, שלא תחשוב שצדיק לא נופל, אלא גם אצל צדיק יש נפילות.
הוא נכשל,
כן, כן, נפילה זה כישלון. כן, שלא תחשוב שאין מושג, אצל אדם צדיק אין נפילות, אין כישלונות, יש. אבל לא רק שלמה המלך רוצה לתאר, לא רק שצדיק גם כן נופל, אלא צדיק נופל הרבה פעמים, אבל ההבדל בינו לרשע זה שיש לו את יכולת הקימה, הוא יודע להתרומם. זאת אומרת, גם אם הוא נפל, הוא יודע להתרומם. שבע ייפול צדיק וקם. מה הוא קבל לומר שבע? היה צריך להגיד צדיק נופל וקם, לא אומר שבע. שבע הכוונה היא, הוא רוצה להגיד הרבה פעמים הוא ייפול, אבל וקם, יש לו את היכולת הקימה. אותו דבר בפרשת השבוע שקראנו, בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים, יש פה תנותאות, לא בשעה, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.
זה בדברים.
מה?
דברים.
אבל גם שם זה טעות. ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. למה זה בדברים? לא, לא, לא בחוקותיי?
דרך אחד.
בחוקותיי. בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. פרשת השבוע קראנו. לא?
אני
ציינת פה דברים? כן?
אני חיפשתי את זה.
אני אראה לך, רגע. אם אתה אומר, אני אקרא.
יש פה
את הנה.
הנה, כאן.
אתה צודק. כאן כתוב, רדפתם את אויביכם. אתה צודק, מחילה. כאן כתוב, רדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבבה ירדפו. אז הפסוק הזה בדברים, אתה צודק, נכון.
זה בתוכה.
כן, בתוכה. של דברים, בתוכחה של דברים. חובלים בשיבה.
כתבו.
כן. והטעם הוא מבואר במקום אחר. ולכך אמר כי האבות הם שבנו שבעה מזבחות ביחד. כי האבות, האבות הם שבעה מזבחות ביחד. אז מה הוא, מה הוא לומד מכאן? כי האבות אין בהם הריבוי בפועל, שדבר זה אין ראוי לאותם שהם אחד ויש להם קשר. זאת אומרת, הוא רוצה לומר שהתפיסה של בלעם שהריבוי הוא משמעותי, היא נובעת גם מכל ה, מכל ה, מכל ה, 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 זאת אומרת, זה שייך למהות שלו. זאת אומרת, מישהו שייך, מישהו במהות שייך לאחדות, שייך לאחדות, זאת אומרת, זאת אומרת יש לו שייכות לבורא האחד, והתפיסה שלו היא אחדותית. אז גם היחס שלו הוא יחס, כל ההוויה שלו היא הוויה של אחדות. ולהפך, אצל אדם כזה שאין אצלו הכרה באחדות, התפיסה שלו היא איננה אחדותית, הוא לא רואה את האחדות שלה, הוא את האחדות במציאות, ההפך, הוא רואה את הריבוי במציאות, אז ממילא הוא גם מעריך את הריבוי. הערכה של הריבוי שבא לידי ביטוי במדרש הזה של בלעם, כן, היא שייכת לתפיסה, למהות שלו. המהות שלו זה היא היכולת להכיר באחדות המציאות, היא היכולת להבין שהבורא הוא אחד. אז אי היכולת הזאת גורמת לכך שהוא מעריך את הריבוי, הוא רואה בריבוי ערך. ואצל האבות זה בדיוק להפך, כיוון שהם מכירים באחדות המציאות, הם שייכים לאחדות המציאות, אז ממילא אצלם אנחנו בעמוד הנחת, בעמודה הימנית, בחלק התחתון יותר של העמוד, של העמודה. אז אצלם אין ריבוי, לפחות אין ריבוי בפועל, זה מה שהוא אומר. כי האבות אין בהם הריבוי בפועל. מדוע אין בהם הריבוי בפועל? שדבר זה אין ראוי לאותם שהם אחד ויש להם קשר אחד, שיש בהם הריבוי בכוח אבל לא בפועל. לכך היו האבות שלושה. מצד אחד, שלושה זה רבים.
סליחה,
לא הבנתי
את המשפט האחרון שקרה.
אני אסביר, הוא יסביר את זה. כי האבות אין בהם הריבוי בפועל, שדבר זה אין ראוי לאותם שהם אחד ויש להם קשר אחד, שיש בהם הריבוי בכוח, זאת אותם שהם אחד ויש להם קשר אחד, אז יש בהם ריבוי בכוח אבל אין בהם ריבוי בפועל. אני חושב שהוא יסביר את זה. לכך היו האבות שלושה, כי שלושה הם רבים. כן, שלושה הם רבים, כמו שאמרו בספרה, כתוב ימים רבים. אז מה זה ימים רבים? ימים, מיעוט ימים, שניים. מה זה ימים רבים? חז"ל דורשים ימים שניים, רבים שלושה. כך זה דרשת הספרה. ימים שניים, רבים שלושה. ואילו שלושה יש להם הקישור ביחד. זאת אומרת, שלושה מצד אחד זה ביטוי של רבים. זה לא אחד. זאת אומרת, כמו שאמרנו, מיעוט רבים, שניים. אבל אם כתוב ימים רבים, בא לציין, זה לא מספיק שיהיה מיעוט של רבים, אלא יותר. אז זה שלושה. אבל שלושה, הוא אומר, השלושה האלה מצד אחד הם רבים, כי הם שלושה. אבל מצד אחד, השלושה האלה הם אחד. מאיזה בחינה הם אחד? אז הוא אומר, בדבר זה גם כן מבואר מקום אחר ממה שאמר הכתוב, כתוב הפסוק, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. זאת אומרת, הביטוי של הפסוק ביחס ליעקב, יעקב הוא השלישי באבות. אז כתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל. הביטוי חבל הוא לא סתמי. מה המשמעות של המילה חבל? אמרו במדרש, מה החבל הזה משולש? כך יעקב שלישי לאבות. מה החבל הזה משולש? יעקב שלישי לאבות. מה הכוונה? אז הוא מסביר, אבל אתה רוצה להגיד שלישי, אז מה אתה משתמש בביטוי חבל? כי יעקב הוא השלישי, המחבר והמקשר את האבות, עד שהם קשר אחד, כמו החבל הזה שהוא משלושה חוטים והוא מקושר ביחד כמו שהוא החבל. זאת אומרת, בספרים כתוב שאברהם הוא קיצוני לצד אחד, חסד לאברהם, מידת החסד שייכת לאברהם באופן, זאת אומרת, יעקב הוא המאזן בין שתי המידות המנוגדות, המידה של אברהם מצד אחד והמידה של יצחק מצד שני. אברהם הוא חסד ויצחק הוא מידת הגבורה, זה שתי מידות סותרות, כן? קיצוניות. ויעקב הוא האמצעי, העמוד האמצעי שמחבר, כן? מחבר או מאזן, ממצע את שתי המידות האלה.
האמת?
מה? גם האמת, לכן הוא גם נקרא תיתן אמת ליעקב. האמת היא מאזנת, כן? האמת היא האיזון שבין הקיצוניות הזאת לקיצוניות הזאת.
התפארת,
מידת התפארת. אבל אני אומר, יעקב תפארת, אבל יעקב נקרא תיתן אמת ליעקב. מידת האמת היא איזון, וזה בא לידי ביטוי באותיות של האמת, א', ת' והמם. המם היא אמצעית, כן? האמת היא היכולת למזג בין שני הצדדים הקיצוניים. אז הוא אומר זה חבל, ולכן יעקב נקרא חבל נחלתו. הוא יוצר חבל, חבל מורכב משלושה חלקים שאתה מאחד אותם ואתה הופך אותם לאחד, שלושה שהופכים להיות אחד, שלושה, החבל הוא אחד אבל הוא מורכב משלושה, כן? זה פתיל. אתה לקחת שלושה חוטים והפכת אותם לאחד, ולזה אתה קורא חבל. אז הוא אומר פירוש כי יעקב הוא השלישי. אז זאת אומרת ככה, מצד אחד שלושה זה ביטוי של רבים, כמו שאמרנו, ימים רבים, ימים שניים, רבים שלושה, אבל מאידך גיסא השלושה כשהם הופכים להיות חבל, אז השלושה הרבים האלה הופכים להיות אחד.
אז שלושה זה מבחינת רבים שיש בהם קשר אחד,
בדיוק זה מה שהוא אומר. פירוש, הנה הוא מסביר פירוש כי יעקב הוא השלישי המחבר והמקשר האבות, כמו שאמרת, עד שהם קשר אחד, כמו החבל הזה שהוא משלושה חוטים והוא מקושר ביחד כמו שהוא החבל. הרי כי האבות הם ריבוי מקושר, הם ריבוי, כמו שאמרנו, ימים רבים, הם רבים, הם שלושה, אבל הם מקושרים.
כמו שיש בעצם תורה נביאים וכתובים, כהן לוי ישראל.
כן, כן, יש הרבה ביטויים לשילוש הזה.
פעם זה שלושה, אבל זה חציבה אחת.
כן, כן. עכשיו הוא אומר, הם ריבוי מקושר. אז מה הוא מסיק מכך? ובכוח, זאת אומרת, מצד אחד זה ריבוי, אבל מצד שני בפועל זה מקושר, הם קשורים, הם חבל, ההפך, חבל זה ביטוי של אחדות, איך כתוב? לכן גם החוט המשולש לא במהרה ינתק, אז הוא אומר, מצד אחד יש פה קישור אחד, יש פה אחדות, אבל באחדות הזאת, בכוח, בפוטנציה, יש ריבוי, אבל לא בפועל, בפועל זה קשר, זה מה שהוא אומר. בכוח יש פה ריבוי, כי כמו שהוא אמר, שלושה הם רבים, אבל בפועל זה לא ריבוי, בפועל זה אחד, כן? אז הוא אומר, ובכוח שלהם הוא ריבוי, אבל לא שיהיה בהם הריבוי בפועל, ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות בנו. אז אומר, כיוון שאנחנו אומרים שהאבות הם בכוח רבים אבל בפועל הם אינם רבים, אז התורה מספרת שהם בנו שבעה מזבחות. המספר שבע, כמו שהוא אמר קודם, מעיד על ריבוי, אבל הריבוי שלהם הוא ריבוי שנוצר כתוצאה המזבחות של כולם. המזבחות של כולם הם שבע, המזבחות של כולם הם שבע. ומה ההסבר? מדוע באמת המזבחות של כולם הם שבע? שבע זה ריבוי, אבל זה שייך לריבוי שלהם בכוח, זה מה שהוא אומר.
אבל איזה מין ריבוי זה? באותה צורה שאמרנו ששלושה זה ריבוי שיש קשר אחד, וכבר ראינו במראה שעשר זה ריבוי של כל ה...
לא, אז כנראה שיש מדרגות במושג ריבוי, יש מדרגות,
נכון, אבל כל פעם
יש שלושה, יש שבע, יש עשר, יש...
אבל אבל כל פעם ראינו שיש שזה בא לבטא ריבוי מיוחד. שלושה זה עם קשר אחד.
אני מסכים, אני אומר.
עשר זה עם בכלל האופציות.
יש, אני אומר, יש מדרגות בריבוי. נראה הוא יגיד. ובכוח שלהם הוא הריבוי. אבל לא שיהיה בהם הריבוי בפועל. ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות, בנו שבעה מזבחות ביחד, ומורה זה, זאת אומרת, הוא אומר, הם בנו את שבעה מזבחות ביחד, ביחד הכוונה מספר שבע, שאתה מוצא אותו אצלם, הוא שבע שמורכב מהעבודה של כולם. בנו שבעה מזבחות ביחד. אז מה המשמעות של הדברים? מורה זה, זאת אומרת, כמו שהוא אמר, מצד אחד המספר שבע מורה על ריבוי, אבל כיוון שיש לך עסק פה עם מספר שבע שנוצר על ידי שלושה שבנו יחד, מורה זה על הקישור והאחדות ולא על הריבוי בפועל. וכך ראוי שתהיה העבודה אל השם יתברך. מדוע? משום שכמו שהוא אומר, כי הוא יתברך אחד בפועל, ובכוחו הוא הריבוי. זאת אומרת, מה הוא מתכוון לומר? כי, זאת אומרת, עבודת השם של ישראל היא מותאמת זאת אומרת, האחדות של ישראל היא מותאמת לאחדות של הבורא. אז אם אתה מוצא בישראל, זה דימוי צורה ליוצרה, אם אתה מוצא בישראל מצד אחד אחדות ומצד שני ריבוי, אבל הריבוי כמו שהוא מגדיר זה ריבוי בכוח, אז הפירוש הוא שגם כביכול אצל ריבונו של עולם יש גם כן מקום לתפיסה מעין זו. זאת אומרת, בפועל אחדות, אבל בכוח ריבוי. מה הכוונה בכוח ריבוי? נראה, הוא יסביר את זה אחר כך, אני חושב. ולכך אמר,
אני לא מבין מה הוא רוצה כאילו להראות, אז מה על האבות, מה זה אומר על האבות?
לא, אז הוא אמר, זה הוא אמר קודם, ואמרתי קודם, אצל בלעם, כשבלעם במדרש שקראנו, בלעם כביכול, המדרש רוצה להראות שבלעם, התגובה של בלעם למזבחות שבנו האבות, מה היא? הם בנו שבעה לבד, שבעה יחד. אני בונה שבעה לבד. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, זאת אומרת, התפיסה של בלעם, כיוון שבלעם רואה בריבוי ערך, אז זה לא שרק בריבוי הוא רואה ערך, הוא מבין, כל ההוויה שלו, כל התפיסה של המציאות שלו היא תפיסה של ריבוי, ולכן הוא רואה, וזה הסיבה שהוא גם רואה בריבוי ערך. ולכן כשהוא בא ומתרברב כנגד מה שכביכול הוא אומר, הם נתנו כך וכך, אני אתן פי אלף. זאת אומרת, מדוע? משום שהתפיסה שלו היא תפיסה של תפיסה של כמות, וכך הוא גם רואה את הבורא. ההסתכלות שלו על הבורא היא גם כן כזאת. הוא לא תופס שהעולם הוא אחד, הוא גם לא תופס שהבורא הוא אחד. זאת אומרת, מצד אחד הוא מכיר בעובדה שיש מנהיג לבירה, אבל הוא לא רואה את האחדות בבריאה. ההפך, הוא רואה את הריבוי בבריאה. וכיוון שהוא רואה את הריבוי, אין לו את היכולת לראות את האחדות בבריאה, אז זה מוליד אצלו הבנה שיש ערך, והערך זה הריבוי. אז הוא אומר, זה אצל בלעם, אצל ישראל זה בדיוק להפך. אצלם התפיסה היא תפיסה של אחדות, כל המציאות היא אחת והבורא הוא אחד. יש מושג של ריבוי בכוח, אבל לא בפועל. יש מושג של ריבוי בכוח, אבל לא בפועל. ולכך אמר השם יתברך לבלעם, כאילו היה רוצה בריבוי, כמו שהיה בלעם סובר, היה מקריב לפניו במרום, מיכאל וגבריאל, שהם משרתיו במרום. אבל אין מלאכים ראויים לזה. כי גם המלאכים, יש בהם הריבוי, כמו שכתוב, אלף אלפין ישמשוני. כשדניאל מתאר את המשמשים של הבורא, אז הוא אומר אלף אלפים ישמשוני, ואתה מרבבות, רבבות של מלאכים מלווים אותו, כך דניאל מספר, ואתה מרבבות קודש. ולכך אם היה השם יתברך רוצה בריבוי הקורבנות, היה אומר למיכאל וגבריאל, וזכר אלו שני מלאכים, כי מיכאל וגבריאל הם מחולקים, הם שני, שוב, שני כוחות קיצוניים שכל אחד מושך לצד אחר. זה, כביכול זה ממונה על אש וזה ממונה על מים, שני דברים שהם סותרים, ולכך שייך בהם הריבוי ביותר. אני אסביר. ממה נובעת התפיסה של נגיד כך, אי היכולת להאמין באל אחד, ממה זה נובע?
מריבוי הכוחות.
אדם רואה סתירות במציאות, אדם מסתכל על המציאות, אז הוא רואה סתירות, הוא לא מבין איך אפשר לייחס את הסתירות האלה לאל אחד. זאת אומרת, אם אתה מבין שהמים מתנגדים לאש והאש מתנגדת למים, איך יכול להיות שבורא אחד ברא אותם? אז צריך לומר, אם אני רואה כוחות מנוגדים, אז כל אחד יש לו מקור נפרד, לכוח הזה יש מקור אחד ולכוח הזה יש מקור אחר. אי היכולת לתפוס את האחדות במציאות נובעת מכך שאדם רואה ניגוד במציאות, ולכן הוא אומר, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לבלעם, מה אתה חושב? אם אני הייתי מחזיק מהריבוי, כן? או אם התפיסה שלך הייתה נכונה, אז אני צריך שאתה תקריב לי קורבנות. יש לי שני כוחות מנוגדים שהם יכולים להביא לידי ביטוי בצורה יותר ברורה את הריבוי שבמציאות. הרי מיכאל וגבריאל, כמו שהוא אומר, שני כוחות מנוגדים. אז בניגוד, כמו שהוא אומר, הלשון שלו, לכך אם היה השם יתברך רוצה בריבוי הקורבנות, היה אומר למיכאל וגבריאל. ולמה הוא זוכר את שאלו שני המלאכים? כי מיכאל וגבריאל הם מחולקים, מחולקים הכוונה מנוגדים, זה ממונה על אש וזה ממונה על מים, לכך שייך בהם הריבוי ביותר. מה הכוונה לכך שייך בהם הריבוי ביותר? יסוד הריבוי במציאות נובע מאי היכולת לראות, לתפוס שהסתירות במציאות, היסוד שלהם הוא אחד. אדם רואה ניגודים, אז הוא לא יכול לתפוס שיש פה איזה אחדות. אבל לא בחר השם יתברך בעבודה, כי אם בישראל שהם עם אחד. וכבר בארנו אתה מדוע הקדוש ברוך הוא בוחר לעבודת השם דווקא את ישראל, כי העבודה הזאת מורה על אחדותו יתברך. עניין עבודת השם של ישראל זה משום שעבודת השם מורה על אחדותו, ומפני כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד ואין זולתו, לכן אין מתייחס לדבר כי אם ישראל, מה פירוש אין מתייחס לדבר? כיוון שכל עניין הקורבן זה להראות את אחדות השם, אז ממילא הוא אומר לא שייך לייחס את עבודת הקורבנות רק לישראל. מדוע? משום שישראל מביאים לידי ביטוי את האחדות שבמציאות, ומצד הזה היא העבודה אל השם יתברך. זאת אומרת, כל עניין העבודה זה להביא לידי ביטוי את האחדות של המציאות, והדבר הזה, אומר המהר"ל, מופלג מאוד בחוכמה עמוקה. והמדרש הזה נתבאר עוד מקום אחר, כי אין להאריך כאן בזה. וזה שאמר, עד כאן הגענו, וזה שאמר הכתוב, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו, כי אל השם יתברך. אז הפסוק אומר זבח רשעים תועבה, אז הוא אומר כי אל השם יתברך נחשב זבח רשעים תועבה, כי הרשע הוא שיוצא מן היושר. זאת אומרת, למי אנחנו קוראים רשע, או מי מכונה רשע? יש מצד אחד ישרות של המציאות, וכשאדם סוטה מהישרות, סוטה מדרך הישר, אז הוא מוגדר רשע. רשע זה סטייה מדרך הישר. הרשע פירושו של דבר אדם שסטה מהדרך הישרה, כי זהו עניין הרשע שיוצא מן היושר. והיוצא מן היושר, אז אומר המהר"ל כך, היוצא מן היושר אינו אחד, היושר הוא אחד. זאת אומרת, ישרות, זאת אומרת, אין כאן, אין ריבוי של ישרות. הישרות היא אחת. הסטייה מהישרות היא בכל מיני צורות. הסטייה יכולה להיות לכאן ולכאן ולכאן ולכאן. אתה לא ישר, אז הפירוש הוא כל מה שלא ישר, וכל מה שלא ישר הוא ריבוי אינסופי, כן? אז זה ריבוי. הישרות זה אחדות. הישרות זה אחדות. הרשע הוא שיוצא מן היושר, כי זהו עניין הרשע או רשע שיוצא מן היושר, והיוצא מן היושר אינו אחד, כי היושר הוא אחד. כי כאשר תמשוך מן הנקודה האחת קווים הרבה, הקווים שיוצאים מן היושר הם רבים עד בלי שיעור. הקו שהולך ונמשך ביושר אינו רק קו אחד בלבד, ולכך הרשע אין ראוי שיהיה נקרא אחד, כי לפעמים הולך דרך עקום בעניין זה, ולפעמים בעניין אחר, ולכך הרשע. עוד דבר מעניין הוא אומר, הוא אומר, כיוון שאצל הרשע יש סטייה מן היושר, כשאדם סוטה מן היושר, אז זה לא בדרך אחת. כמו שאמר, כשאדם הולך בישרות, הישרות היא אחדותית, היא אחת, אני תמיד הולך באותה דרך. אבל כשאדם סוטה מן הישר, אז הפירוש הוא אין לו דרך, אז פעמים הוא הולך כך ופעמים הוא הולך אחרת, העיקר שהוא לא הולך בישרות, אין לו דרך אחת. זה מה שהוא אומר. יש פסוק, והרשעים קיים נגרש. זאת אומרת, מה הכוונה? הרשעים כמו הים. מה פירוש כמו הים? הים לפעמים הוא כך, לפעמים הוא אחרת, לפעמים הוא בגאות, לפעמים הוא בשפל. אין מציאות קבועה. הכל תמיד משתנה. וזה הביטוי של הרשע. אצל הרשע יש סטייה מן היושר. יש סטייה מן היושר, אז כמו שהוא אמר, הביטוי של סטייה מן היושר זה ריבוי. אז אין דרך אחת. אין דרך אחת. ודבר זה יתבאר בנתיב הצדק, כי כך אמרו, הרשעים הם על דרכים רבים והצדיקים על דרך אחד, כמו שיתבאר אצל זכר צדיק לברכה. יש עוד פסוק, זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. אז מעניין, הפסוק אומר זכר צדיק לברכה, הוא מדבר על צדיק אחד, ושם רשעים ירכב, היה צריך להגיד ושם רשע ירכב, או זכר צדיקים לברכה. למה כתוב צדיק ורשעים? אז הוא אומר, כמו שהתבאר אצל זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב, שאמר צדיק לשון יחיד, ואצל רשעים אמר לשון רבים, כי הרשעים הם על דרכים הרבה. הרשעים הם על דרכים הרבה, והצדיקים על דרך אחד, כמו שהתבאר עיין שם. זאת אומרת, הוא לא מעריך להסביר, אבל יש עוד פסוק, כתוב לתאווה יבקש נפרד, לתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, מה פירוש? יש עוד ביטוי במשנה בסנהדרין, פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. למה זה הנאה להם? כינוס לצדיקים טוב להם, נאה להם ונאה לעולם. פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. למה זה הנאה להם?
כל אחד לעצמו.
לתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, כשאדם מחפש את התאווה, אז ההפך, הוא לא רוצה, הוא צריך לדאוג לשני, הוא צריך לדאוג. מה שעומד בראש מעיינו זה התאוות שלו, כן? אז ממילא הוא אומר, אז ממילא רשעים הם רבים, משום שכל אחד מחפש את ההנאה שלו. כל אחד מחפש את ההנאה שלו. לפעמים הוא צריך את השני כדי להשיג את ההנאה שלו, אבל בסופו של דבר זה ההנאה שלו. כי הרשעים הם על דרכים הרבה והצדיקים על דרך אחד, כמו שהתבאר אין שם. ולכך אמר זבח רשעים תועבה, כי אין ראוי לו להקריב קורבן אל השם יתברך, שכל עניין הקורבן זה הוראה על אחדות. והרשע במהות שלו הוא הריבוי. זה מה שהוא אומר, כי אין ראוי לו להקריב קורבן אל השם יתברך אשר מורה הקורבן על אחדותו יתברך, ואין אחדות ברשעים. כמו שאמרנו, גם הרשע יוצא מן היושר שהוא אחד. מצד שני כתוב, כתוב ככה, זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו. כתוב ותפילת ישרים רצונו, מה פירוש? כי התפילה שהיא העבודה אל השם יתברך, וכמו שהתבאר דבר זה בסמוך, היא רצונו. כי כשם שהרשע שהוא שר מן היושר שהוא אחד, אז עליו הפסוק אומר זבח רשעים תועבה, הזבח שלו כביכול נתאב אצל ריבונו של עולם. הפך זה תפילת הישר, כי היושר הוא אחד, כי הקו שנמשך ביושר הוא אחד ואין עוד, ואילו הקווים שהולכים בעקום אין מספר. ולכך אמר תפילת ישרים רצונו. ומה שאמר הוא תפילת ישרים רצונו, רמז על ישראל גם כן. זאת אומרת, יש פה רמז על ישראל, זה לא סתם ישרים, אלא זה רמז על ישראל. וזה כי ישראל נקראו ישורון על שם היושר שבהם, והם אחד, כמו שנתבאר כי הישר הוא אחד. לכך התפילה שלהם הוא רצונו יתברך. מה פירוש? כמו שכתוב, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כאשר כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, זאת אומרת הפסוק אומר הוא רוצה להראות את גדלותם של ישראל. אז המצד, אז שני ביטויים לגדלות של ישראל, מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, קרבתם לריבונו של עולם, אלוקים קרובים אליו. ואחרי זה עוד ביטוי, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, בכל קוראינו אליו. הביטוי של הגדלות של ישראל זה בשני מובנים: ראשית, קרובים אל ריבונו של עולם; שנית, בכל קוראינו אליו. ולכך אמר לבלעם, בלעם חושב שהוא יקריב קורבנות, ויקריב קורבנות רבים יותר מישראל. מדוע? כמו שהסברנו, משום שהמהות שלו זה הריבוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מדבר? אני צריך את כל המהות של העבודה שייכת רק בישראל. ומדוע? כמו שהוא הסביר, כי ישראל הם אחד, אז העבודה שייכת להם. ולכך אמר לבלעם, שלא בחר העבודה כי אם בישראל, וזבח רשעים תועבה. נאמר על העובדי כוכבים ומזלות שמאס השם יתברך בקורבן שלהם, והם נקראים רשעים. זאת אומרת, זה כבר עוד חידוש נוסף של המהר"ל, שהמושג זבח רשעים תועבה בהקשר הזה נאמר. האמת היא שבהלכה רואים שהמושג זבח רשעים תועבה מתייחס לאו דווקא לגויים, אלא גם בישראל. ישראל שהוא רשע, אנחנו אומרים שהזבח שלו הוא תועבה. אבל רואים שהמהר"ל לומד כאן שביסוד, אז הפסוק זבח רשעים תועבה מבחין בין הקורבן של ישראל לקורבן של הגויים. לעניין זה הגויים נקראים רשעים, זה מה שהוא אומר.
אבל קורבן של הגויים לא קשור לעם ישראל?
לא, אבל כשכתוב בפסוק זבח רשעים תועבה, למי, אני אומר, זה מה שהמהר"ל רוצה עכשיו להסביר פה. כשאתה אומר זבח רשעים תועבה ותפילת ישרים רצונו, אז באופן פשוט אתה יכול להסביר, ולכאורה כמו שאמרתי יש לזה יסוד בחז"ל. חז"ל אומרים שרשע שהקריב קורבן, אז הזבח שלו מתועב. אדם רשע שהקריב קורבן, הזבח שלו מתועב, ועל זה נאמר זבח רשעים תועבה. בא המהר"ל ואומר, אני נותן הסבר, המושג זבח רשעים תועבה לא מתייחס לרשעים כרשעים, אלא הגויים לעניין זה נקראים רשעים. הגויים נקראים רשעים, וכיוון שכך הקדוש ברוך הוא בא ואומר הקורבנות שלהם מתועבים.
אם עושים קורבן לקדוש ברוך הוא, הגוי החליט שהוא מביא קורבן לקדוש ברוך הוא.
לכן אמרתי שיש פה חידוש, יש פה חידוש של המהר"ל. המהר"ל אומר, האמת היא כך שהמהר"ל למעשה בנוי על, על, על מה שכתוב במדרש. בלעם כשהוא מקריב את הקורבנות שלו, ושם זאת אומרת, רואים שהמהר"ל הבין, הוא אמר את זה גם קודם, בלעם נחשב כסנגורם של העמים, זאת אומרת הוא מסנגר על העמים. אז יש פה לא רק אצל בלעם, זה לא רק דאגה לעצמו כביכול, הוא דואג לעמים בכלל, הוא סנגורם של כל 70 האומות. אז הוא בא ואומר 7 מזבחות ערכתי, כן? ואני ערכתי 7 מזבחות כנגד 3 אבות שערכו לפניך, בסך הכל 7. אני אחד, ערכתי 7 מזבחות. אז בלעם כביכול מסנגר על הגויים, על כל העמים. ואומר המהר"ל, הפסוק אומר זבח רשעים תועבה, זאת אומרת קורבנות הגויים ככלל, קורבנות הגויים מתועבים. לעומת זאת תפילתם של ישראל, ישראל נקראים ישרים, כן, כמו שהוא אמר, ישראל נקראים ישורון, הם ישרים, הישרות היא, 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 היא האופי שלהם. וכלפי זה הבא הפסוק ואומר תפילת ישרים רצונו, תפילת ישרים רצונו. אז נקרא את זה הלאה. ולכך אמר לבלעם שלא בחר העבודה כי אם בישראל, וזבח רשעים תועבה נאמר על העובדי כוכבים ומזלות שמאס השם יתברך בקורבן שלהם, והם נקראים רשעים הפך ישראל, שעליהם אמר הכתוב בישעיהו ועמך כולם צדיקים. ומה שזכר אצל הרשעים זבח ואצל ישרים תפילה, זאת אומרת היה צריך להגיד זבח רשעים תועבה וקורבן ישרים רצונו, לא כתוב קורבן ישרים, כתוב תפילת ישרים רצונו. למה כאן הוא מדבר על זבח אצל הרשעים ואצל הישרים הוא מדבר על תפילה, שבא לומר זבח רשעים תועבה אף שאינו מבקש דבר. זאת אומרת הוא אף שאינו מבקש דבר, איפה זה? שבא לומר זבח רשעים תועבה אף שאינו מבקש דבר, זאת אומרת תצייר לעצמך גוי או עמים שמביאים קורבן לא מתוך רצון להשיג באמצעות הקורבן איזשהו דבר, בסך הכל רוצים להביא קורבן לריבונו של עולם. אז הוא אומר שבא לומר זבח רשעים תועבה אף שאינו מבקש דבר, רק שמביא אל השם יתברך קורבן בלי שום בקשה, עם כל זה תועבה אל השם יתברך. זאת אומרת היה אפשר לומר כשהוא מבקש דבר הוא רוצה להשיג משהו באמצעות הקורבן, כן, אז אני יכולתי לומר זה תועבה, אבל הפסוק אומר זבח רשעים תועבה, אומר המהר"ל, גם אם הוא לא רוצה להשיג שום דבר גם זה נתעב לפני ריבונו של עולם. לעומת זאת אצל יהודי אפילו אם הוא מתפלל מה שעומד מאחורי התפילה זה בקשה, הוא מבקש בכל זאת רצונו, ואילו תפילת ישרים רצונו של השם יתברך אף שהתפילה שהוא מבקש מן השם יתברך היא לתועלת שלו, כמו שהיא כל תפילה, כל תפילה היא לתועלת. עם כל זה העבודה הזאת של הישר, ומדוע? מדוע זבח רשעים תועבה כמו שהוא הסביר קודם? כי במהות לא שייכת עבודת הקורבנות לעמים. מדוע? משום שהיסוד של הקרבת הקורבן היא האחדות, התפיסה האחדותית, וזה לא שייך אצל שאר העמים. אז הוא אומר, עם כל זה עבודה הזאת של הישר היא התפילה, היא רצונו, ועוד יתבהר בסמוך. ואין לשאול איך אפשר לומר שהתפילה היא עבודה אל השם יתברך, והרי עבודה זאת על מנת לקבל פרס. מה פירוש על מנת לקבל פרס? אתה מתפלל ובתפילה אתה מבקש, אז לכאורה הוא אומר יבוא מישהו וישאל איך אפשר לומר שהתפילה היא מוגדרת. החז"ל אומרים ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב? אין עבודה שבלב אלא תפילה. אז הוא אומר, ואין לשאול, איך אפשר לומר שהתפילה היא עבודה על השם יתברך? והרי עבודה זו אדם מבקש, אז זה על מנת לקבל פרס. ואם כן, למה נקראת התפילה עבודה? שכבר אמרנו כי כל עניין העבודה, זאת אומרת המהות של העבודה, שהכל נקנה אל השם יתברך והוא שלו, וכך מורה העבודה של הקורבנות כמו שהתבהר. וכן התפילה, כשיהודי מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא כמו עבד שמתפלל לפני האדון שלו על צרכיו אשר הוא מבקש, אז המהות של התפילה או הביטוי של התפילה זה התלות. כשאתה מתפלל אתה מביא לידי ביטוי את העובדה שאתה תלוי ברצונו של הבורא, את התלות שלך ברצונו של הבורא. זה מה שאומר, ובזה נראה כי האדם צריך לו, ואם כן שהאדם נתלה בו יתברך הוא שלו. זאת אומרת, כשאתה מביא לידי ביטוי את עובדת היותך תלוי בו, אז למעשה אתה בזה מודה שאתה שלו, אתה שייך לו, אתה תלוי בו, כמו שהעבד תלוי באדון. כן, כל המציאות של העבד תלויה באדון, אין לעבד חיים אם האדון לא ידאג לו. ואם כן שהאדם נתלה בו יתברך הוא שלו, שכל אשר נתלה באחד הוא שלו, כמו שהתבהר עוד. ולכך התפילה היא עבודה גמורה. מדוע? שהתפילה מורה שהאדם נתלה בו יתברך ולכך הוא שלו. ומפני כך כתוב גם כן, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. כך כתוב, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אז הוא שואל, פשט, מה הכוונה טרם יקראו ואני אענה? אם הם לא קראו, מה אתה עונה? עוד הם מדברים ואני אשמע, הם עוד לא דיברו ואני כבר שומע, איך יכול להיות דבר כזה? ואיך אפשר לומר שהוא שומע טרם יקראו? אז הוא מסביר כך, מה הכוונה של הפסוק? אבל פירושו, אני חפץ לשמוע, וזהו מה שכתוב ואני אשמע. מה הכוונה ואני אשמע? כלומר, מבקש אני לשמוע תפילתם. וטרם, זאת, הפשט הפשוט של, כן, הפשט הפשוט של הפסוק, שעוד לפני שהם מדברים אני שומע. אבל המהר"ל אומר, הכוונה היא לא, הכוונה היא, טרם יקראו ואני אענה, הכוונה היא, אני רוצה, זה מה שאומר, אני חפץ לשמוע, וזהו ואני אשמע. כלומר, מבקש אני לשמוע תפילתם, וכל זה רמז הכתוב בפסוק, ותפילת ישרים רצונו. מה זה תפילת ישרים רצונו? כמו שהוא הסביר, תפילה זה בקשה. תפילה, התוכן שלה זה בקשה. ורצונו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נבקש. זה מה שהוא אומר. רצונו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נבקש. כי הוא יתברך רוצה בעבודה. מדוע הוא רוצה? כי העבודה מורה, כי הוא כמו שהוא אמר קודם, אדם מתפלל, התפילה מעידה על תלות. אני, זה שאני מתחנן, אני מבקש, פירושו של דבר שאני עבד, אני תלוי, העבד תלוי באדון שלו. כשהאדם מבקש, מתחנן, זה ביטוי של תלות. כן? כי הוא יתברך רוצה בעבודה, אשר העבודה מורה, כי הוא יתברך אחד והכל שלו, וזה מורה על השלמתו ושלמותו הכוונה. ולפיכך מתאווה לתפילתם של צדיקים, כמו מי שמתאווה אל השלמתו. ולפיכך אמרו כי העולם עומד על העבודה. כן, כתוב על התורה והעבודה ועל מילות החסדים. מה הכוונה? העולם עומד על העבודה. אז הפשט הפשוט, בזכות הקורבנות יורד השפע למציאות. כן? אבל מה הכוונה? העולם, שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה. אז הוא מסביר, כי אם לא היה עבודה, המשמעות, מה זה עבודה? עבודה זה קורבנות, עבודה זה תפילה, עבודה זה ביטוי של תלות. אם אין ביטוי של תלות, פירושו של דבר שיש נתק. אין קשר בין, בין, הבורא, בין האדם לבין הבורא, כי אם לא היה עבודה היה האדם עומד בפני עצמו ואין לשום דבר קיום מצד עצמו, רק מצד השם יתברך. ובזה שישראל עבדים עובדים אל השם יתברך, זאת אומרת העבדות שלנו, עבודת השם שלנו, זה מה שאומר, עבודת השם שלנו, כן, מידע על שייכות. זאת אומרת, כשאדם עובד, כמו שאמרנו, זה מעיד על תלות, זה מעיד על שייכות. כשאתה מתפלל, למעשה בזה אתה מביא לידי ביטוי את העובדה שאתה עבד, ולכן אתה מבקש. עבד מבקש, מבקש מהאדון. ובזה שישראל עבדים עובדים על השם יתברך, בזה שייכים על השם יתברך. זה מעיד על השייכות, ולכך יש להם קיום. זאת אומרת, זה שני דברים. ראשית, זה עדות על שייכות, על כלות, כמו שאנחנו אומרים, וממילא זה גם עדות על קיום, כי הקיום של העבד הוא מכוח האדון. אבל גם באופן סגולי זה כך, כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו שייכים לריבונו של עולם, זה מה שנותן לנו את החיים, זה מה שמקיים אותנו, זה מה שהוא אומר. בזה שייכים אל השם יתברך, ולכך יש להם קיום ולא זולת זה. מה שנותן להם קיום, כן, זה גם מצידם וגם מצד המציאות עצמה. מצידם האדם מכיר בכך שהקיום שלו מצד ריבונו של עולם, אבל גם באופן מעשי מה שנותן לנו קיום זה עבודת השם שלנו, זה מה שנותן לנו את הקיום. עד כאן.
באים לעבוד, לא באים לעבודה.